השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
בעזרת השם, נתחיל ללמוד סיפור בספר סיפורי מעשיות בשנים קדמוניות, שרבי נחמן מברסלב, אחרי שהרבה שנים כתב ולימד הרבה דברי תורה, כבערך כ-5 שנים לפני פטירתו, הוא אמר, ועכשיו, אחרי שלימדתי אתכם תורה, עכשיו אני אתחיל לספר לכם סיפורים. ואנחנו יודעים שזה בדרך כלל צדיקים ותלמידי חכמים לא מספרים סיפורי מעשיות, הם מלמדים אותנו תורה. אז מה זה העניין של ללמד אותנו, לספר לנו סיפורים? אז אמר רבי נחמן שיש דברי תורה שכשרוצים ללמד אותם, אתה צריך להלביש אותם בסיפורים שנראים לכאורה. לכאורה נראים סיפורים פשוטים, אבל הסיפורים למעשה זה כמו לבושים. זה מלביש דברי תורה מאוד מאוד עמוקים. ואדרבה, הדברי תורה שמסתתרים בתוך הסיפורי מעשיות, הם כל כך גבוהים שאי אפשר לגלות אותם כפי שהם. אתה צריך להלביש את זה בתוך מה שנראה כסיפור פשוט, אבל למעשה כל מילה וכל נושא בתוך הסיפור זה מרמז על דברים מאוד עמוקים בהנהגת העולם, בדרך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, וגם ביסודות מאוד גדולים על התיקון ועל ההבנה של מה שקורה עם כלל עם ישראל ועם כל אחד מאיתנו באופן פרטי. ובמיוחד, בסך הכל הוא סיפר 13 סיפורים, והסיפור ה-13 שאותו נתחיל היום, זה נקרא מעשה משיבת הקפצנים. אז רבי נחמן אמר, אם לא באתי לעולם, רק לספר לכם את הסיפור הזה, דיינו. כי הסיפור הזה, הוא כולל, הסיפור הזה כולל את כל הדברי תורה שלימד אותנו רבי נחמן. זה כולל את הליקוטי מוהר"ן ושיחות וכל שאר הדברי תורה. הכל זה כלול בתוך הסיפור הזה. הסיפור הזה הוא סיפור ארוך, עם הרבה מאוד פרטים, וכל הסיפור זה דברי תורה מאוד מאוד עמוקים. ובהמשך הסיפור יש 7 קפצנים, כאשר כל קפצן מספר את הסיפור שלו. סיפורים בתוך סיפור. סיפורים מתוך הסיפור עצמו. ואת המעשה של הקפצן השביעי, אז אותו הוא כבר לא סיפר. אז יש לנו 6 קפצנים. את הסיפור של 6 קפצנים. המעשה של הקפצן השביעי, אמר רבי נחמן שזה כבר משיח צדקנו, הוא יספר לנו את הסיפור הזה. כי הסיפור של הקפצן השביעי זה סיפור הגאולה בעצמו. זה כאלה סודות גדולים של הגאולה שהוא כבר לא היה לו רשות כבר לגלות את זה. אבל הבטיח לנו שמשיח יספר לנו את הסיפור של הקפצן השביעי. אז אנחנו נתחיל לראות את הסיפור הזה מההתחלה, מתחילתו, ונזכור, זה כלל גדול מאוד. כשאנחנו לומדים את הסיפורים, אנחנו צריכים לזכור כלל מאוד גדול. הסיפורים, כל מילה וכל משפט וכל נושא, הם מקפלים ומסתירים בתוכם תכנים מאוד מאוד עמוקים. וזה אפילו עד כדי דיוק של מילה. כי פעם היה מעשה ששני תלמידים של רבי נחמן, שקראו להם רבי נתן ורבי נפתלי, היה להם ספק על מילה, מסוימת באחד הסיפורים. רבי נתן זכר שזה נאמר כך, ורבי נפתלי זכר שזה נאמר אחרת. מילה אחת. כשהם באו לרבי נחמן ושאלו אותו איך זה נאמר, אז הוא אמר להם שזה נאמר באמת כמו שרבי נתן זכר. הוא אמר להם, וכמה עולמות וסודות תלויים שזה דווקא המילה הזאת ולא מילה אחרת. ומכאן למדו שאפילו המילים, יש מקום אפילו לדייק במילים. אז אנחנו בדרך כלל לא לומדים את זה עד כדי כך, אבל על כל פנים מתבוננים בנושאים העיקריים של הסיפור. אז הסיפור זה נקרא, כמו שאמרנו, סיפור משיבת הקפצנים. וכשהוא התחיל לספר, אז הוא אמר כך, אספר לכם איך היו שמחים. מעשה, פעם אחת היה מלך, והיה לו בן יחיד. ורצה המלך למסור את המלוכה לבנו בחייו. ועשה משתה גדול, ובוודאי בכל פעם שהמלך עושה משתה הוא שמחה גדולה מאוד. בפרט עתה שמסר את המלוכה לבנו בחייו. בוודאי היה שמחה גדולה מאוד. והיו שם כל השרי מלוכה, וכל הדוכסים והשרים והיו שמחים מאוד על המשתה. וגם המדינה היו נהנים מזה שמוסר את המלוכה לבנו בחייו. כי הוא כבוד גדול למלך, והיה שם שמחה גדולה מאוד. והיה שם כל מיני שמחה. מקהלות זמר והצגות, וכיוצא מזה כל מיני שמחה, הכל היה שם על המשתה. וכשנעשו שמחים, עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה. וכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה. רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה, בשעה שאתה יורד, גם אני אהיה בשמחה. וגם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה. ולמה אני אהיה בשמחה? אני בשמחה שאתה לא מלך, שירדת מן המלוכה. כי אינך ראוי למלוכה. מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה, כשאתה יורד מן המלוכה, על כן ראוי שתרד. אבל כשתהיה בשמחה, כשאתה יורד מן המלוכה, אזי יהיה בשמחה יתרה מאוד. בסוף הפסקה האחרונה, בעזרת השם בהמשך אנחנו נדבר עליה, אבל פה הוא מלמד אותנו דברים מאוד מאוד עמוקים. רק נראה בקצרה מה הוא אומר. הוא אומר לבן שלו, יש זמנים שאתה תרד מן המלוכה. וכשאתה תרד מן המלוכה, תראה איך להחזיק את עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בעצבות, זה סימן שמגיע לך לרדת מן המלוכה. כי כל מה שאתה יורד מן המלוכה, למה אתה יורד מן המלוכה? כי אינך יכול להיות בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אבל באמת אם אדם היה יכול להיות בשמחה כשהוא יורד מן המלוכה, הוא לא היה צריך לרדת מהמלוכה. ואת הפירוש של המשמעות של הדברים האלה, בעזרת השם אנחנו נראה את זה בהמשך. ההתחלה של הסיפור זה מסירת המלוכה. המשתה שבה המלך מוסר את המלוכה לבנו בחייו. כמו שאמרנו, הדברים מרמזים על נקודות עמוקות, ובדרך כלל היו כל הפירושים, הרבה פירושים נאמרו על הסיפור הזה, אבל כולם מסכימים שהמסירת מלוכה זה מרמז על מתן תורה. הקדוש ברוך הוא, בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה, זה נקרא שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. המלך זה הקדוש ברוך הוא. הבן של המלך זה עם ישראל. כל יהודי, ולכן אנחנו נקראים בני מלכים. כל יהודי הוא נקרא בן של המלך. אומר רבי נחמן, נקודה של התבוננות עמוקה. בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא מסר את המלוכה, הוא מסר לנו את המלוכה. מה הכוונה? מה הכוונה שהוא מסר לנו את המלוכה? אומרים חז"ל שממתן תורה ועד הגאולה וגם אחר כך וגם אחרי הגאולה, כל ענייני הבריאה, כל ענייני העולם וכל ענייני הבריאה מתקיימים למעשה על פי עם ישראל, על פי נשמות ישראל. למעשה כביכול הקדוש ברוך הוא, כביכול הקדוש ברוך הוא לא קובע מה יהיה. אנחנו קובעים מה יהיה. פירוש הדבר שעל ידי ההתנהגות שלנו, איך שאנחנו מתנהגים עם התורה, אז ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. כשאנחנו זוכים ללכת בדרכי התורה הנכונים, כמו שנדבר קצת בהמשך, אנחנו זוכים ללכת בדרכי התורה הנכונים, הקדוש ברוך הוא חייב להנהיג את העולם, לא את העולם, רק את כל הבריאה כולה, את העולם ואת עם ישראל בפרט, ואותנו, הוא חייב להנהיג אותנו ברחמים ובחסדים. אבל אם אנחנו לא הולכים על פי דרכי התורה, אז זה מעורר את מידת הדין. פירוש הדבר שמי שקובע למעשה, אם יתעורר מידת דין, או הפוך, יהיו רחמים וחסדים, זה לא הקדוש ברוך הוא קובע. הקדוש ברוך הוא אומר, אני משפיע, אני נותן את השפע. אבל אם זה יהיה ברחמים, חסדים, בשפע גדול, בטובות גדולות, או חלילה הפוך, זה לא אני קובע. נתתי לכם את התורה, אני מסרתי לכם את המלוכה. אתם למעשה מנהיגים את העולם. ולכן, עם ישראל נקרא בני מלכים. בני מלכים, כל בן מלך עתיד להיות מלך. אז אנחנו המלכים. כשאנחנו זוכים ללכת על פי דרכי התורה הנכונים, אז אנחנו קובעים בעצם את כל הנהגת העולם. עכשיו אנחנו צריכים קצת להתבונן. עד כמה הדבר הזה הלכה למעשה מתקיים. שהעם ישראל למעשה נקרא המלכים האמיתיים. וכביכול הקדוש ברוך הוא מתבטל אלינו. יש לזה כמה בחינות של התבוננות בדבר הזה. הדבר הראשון זה שהכוח של המלוכה שנמסר לנו, דבר ראשון זה מה שאנחנו יכולים, וכל יהודי יכול לפעול בתפילה. אנחנו צריכים לדעת, יש על זה הסתרה. יש על זה ניסיונות, יש על זה הסתרה, שאנחנו לא רואים, אנחנו לא רואים את הפעולה של התפילה. ומדוע? מסביר אחד מגדולי החסידות, רבי צדוק הכהן מלובלין, אז הוא מסביר שהתפילה נקראת אלמא דאיטקסיא, זה נקרא העולם הנסתר. מה הכוונה זה נקרא העולם הנסתר? אנחנו לא רואים את הפעולות ואת התוצאות של התפילה. לפעמים יש רגעי רצון, יש סייעתא דשמיא, ואדם יכול לראות, הנה התפללתי ואני רואה איך התפילה התקבלה ופועלת את הפעולה שלה. אבל צריך לדעת, ברוב המקרים אנחנו לא רואים את הפעולה של התפילה. אנחנו לא יודעים מה עושה התפילה. אומרים חז"ל, חז"ל מגלים לנו יסודות מאוד מאוד עמוקים בדבר הזה. למעשה, כל העולם כולו, כל הנהגת העולם, כל מציאות העולם, זה לפי התפילה של עם ישראל. העולם הזה, חז"ל קוראים לזה אלמא דשיקרא. כשאנחנו מתבוננים בעולם, מנסים להבין את ענייני העולם, הוראות העולם, אז נראה לנו יש ראשי ממשלות, יש מנהיגים, יש אנשים בעלי כוח, בעלי השפעה, עשירים גדולים וכדומה, וכל הזמן גם משדרים לנו, כל העולם מלא תשדורת. הנה, תראו איך העולם מונהג, על פי הרצון של המלך הזה, הנשיא הזה, ראש הממשלה הזה, השר הזה, העשיר הזה וכן הלאה. הם הפועלים, הם מזיזים מדינות, הם מזיזים מאורעות. אבל אנחנו, זה נקרא, זה חז"ל קוראים לזה אלמא דשיקרא. מדוע? אומר שלמה המלך, לב מלכים ורוזנים ביד השם. באמת, כל ההתנהגות של כל מנהיג, מה שאנחנו רואים, כל מיני התנהגויות של כל מיני מנהיגים, צריך לדעת, הם בכלל לא קובעים, הם בכלל לא מציאות. מבחינת העצמאות, הם בכלל לא מציאות. אין עוד מלבדו. זה אומר שלמה המלך, לב מלכים ורוזנים ביד השם. וזה, על פי זה אנחנו יכולים להבין גם את אחד הדברים ש... תמיד במדינת ישראל מפתיע את האנשים. בא בן אדם, רץ לבחירות, ויש לו תפיסה, יש לו רעיונות, והוא משדר ומספר לכל העולם את התפיסה שלו, קרה והוא באמת נבחר. נבחר להיות שר, נבחר להיות ראש ממשלה. מה קורה? מה קורה מהר מאוד אחרי שהוא נבחר? הכל משתנה פתאום. פתאום בן אדם בא עם דברים חדשים לגמרי. אז תמיד מקשים על זה. ואומרים, רגע, מה, אבל אתה דיברת א', ועכשיו אתה בכלל מתנהג ואומר ת', אז אתה אדם לא יציב. מסתבר שכמעט כל ראש ממשלה, במדינת ישראל לא כמעט. סליחה, אני מתקן טעות. כל ראש ממשלה, בכלל לא קשור בכלל לדברים שהוא בכלל אמר לפני זה, הוא מבטיח לפני זה. אז כועסים ומתפלים, למה זה? אומר שלמה המלך, אני אסביר לכם. לב מלכים ורוזנים ביד השם. לפני שהוא נבחר, הוא היה אדם עצמאי. אז היה לו תפיסה מסוימת. ברגע שהוא נבחר, כבר המחשבה שלו והלב שלו כבר לא בידיו. עכשיו זה רק בידיו של הקדוש ברוך הוא. אתה כבר לא מנהיג את עצמך. כשהיית בן אדם עצמאי, אז יכלת לחשוב ולרצות ולהסתכל על הדברים מה שאתה רוצה. נבחרת? זהו, אתה כבר לא ביד עצמך. עכשיו אתה כבר הכלי של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא עכשיו ייתן לך לחשוב ולדבר כמו שהוא צריך, כמו שהוא רוצה להנהיג את העולם. אז לכן, באמת לעמיתה, אנחנו צריכים לדעת שכל מה שאנחנו רואים, שנדמה לנו, שיש כוחות, מציאויות, אנשים שפועלים וקובעים, זה חז"ל, קוראים לזה אלמא דשיקרא. זה אלמא דשיקרא מהבחינה הזאת שזה לא פה האמת, זה לא נקודת האמת. אם כך, מה כן נקודת האמת? הקדוש ברוך הוא עושה את זה. אבל כביכול מי קובע לו מה לעשות? איך כביכול הקדוש ברוך הוא מנהיג את הדברים? אומרים לנו חז"ל, אני אגלה לכם סוד. אומרים, התפילות של האדם היהודי. אדם יהודי עומד, אם הוא זוכה, לפעמים זוכים, לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולעורר את הדיבורים עם הקדוש ברוך הוא מעומק הלב. באותו רגע שיהודי מדבר עם הקדוש ברוך הוא מעומק הלב, באותו רגע הוא משנה את כל הנהגת העולם. באותו שנייה, הכל מסתובב. הכל מסתובב. בן אדם נמצא בתוך חדר, אולי בבית כנסת, אולי בשדה, אולי בחוף הים, ויש לו התעוררות בלב, הוא מדבר דיבורים חזקים עם הקדוש ברוך הוא, באותו רגע הדיבורים האלה, זה באמת הראש ממשלה האמיתי. כי הדיבורים האלה עכשיו משנים את כל ההנהגה. רק, על זה אומר אחד הצדיקים, זה נקרא אלמא דאיטקסיא. זה נסתר, אף אחד לא רואה את זה. היא לעתיד לבוא, שנראה מה פעלו התפילות שלנו, אז אנחנו נראה שבעצם היינו יכולים לשנות את כל הנהגת העולם היינו יכולים לשנות, אם היינו רק יודעים, רק היינו מאמינים ומבינים, יודעים איזה כוח יש לנו בידיים. אם עם ישראל היה עושה עצרת אחת של תפילה, כל עם ישראל מכריזים, מחר בבוקר בשעה 10, כולם עושים 5 דקות של תפילה. 5 דקות של תפילה, לא רוצים להמיס, שלא יתיר חד הציבורה, גם אי אפשר לבטל את כל העסקים, את כל הייצור, רק 5 דקות, מ-10 עד 10:05, אבל כולם מתפללים. כולם היו אומרים 3 מזמורי תהילים. אתם יודעים מה היה קורה? פתאום היינו רואים את כל העולם, כל העולם מתהפך. הכל משתנה. נשיא איראן שולח לפה מטוסים עם כסף ומזון, הוא מבקש סליחה ממדינת ישראל שהוא דיבר עלינו לשון הרע, והוא רצה להציק לנו, והוא מבקש שיחלקו כסף לעניים בארץ ישראל. היינו משנים, היינו רואים איך כל הנהגת העולם משתנה. כי התפילה של האדם היהודי, אז הגמרא אומרת את זה, אין דבר יותר עוצמתי בעולם מהתפילה של האדם היהודי. אנחנו בכוחנו, בכוח האדם, לשנות את כל המציאות. רק מה, כתוב הרבה את הליכודה הזאת, שהיצר הרע מסתיר מאיתנו את הכוח הזה שיש לנו בידיים. הוא לא מגלה לנו. לכן אנחנו לא מספיק קשורים עם המקום הזה, עם הנקודה הזאת. החפץ חיים היה אחד מגדולי ישראל לפני פחות מ-100 שנה. נפטר לפני 80 שנה. אז הוא אמר, כמה צרות וכמה רעות אדם היה חוסך מעצמו, אילו היה עומד ב4 כותלי ביתו ומתפלל ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. כמה דברים היינו חוסכים מעצמנו רק על ידי ההנהגה הזאת. אז הבחינה הראשונה, הדבר הראשון, של להבין מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מסר לנו את המלוכה בחייו, זה המלך מסר את המלוכה לבנו בחייו, הדבר הראשון זה קודם כל, זה על ידי התפילה שלנו. התפילה שלנו זה כוח מאוד מאוד גדול, ועשה כאן הנהגת העולם באמת לעמיתה, וזה אנחנו נראה לעתיד לבוא, נגבעת על ידי התפילה שלנו. זה הסתכלות ראשונה. אבל יש עוד הסתכלות בדבר, הסתכלות מאוד יותר עמוקה. היום יותר קשה לנו להכיר את ההסתכלות הזאת, לעתיד לבוא אנחנו יותר נראה את זה ונבין את זה, אבל אף על פי כן, מתוך כמה מעשים ומקרים וסיפורים שכתובים בגמרא, אנחנו יכולים לראות את הדבר הזה. אומרים חז"ל על הקדוש ברוך הוא, במקום גדולתו, שם אתה מוצא את מתנותו. הגמרא אומרת לנו שהקדוש ברוך הוא כמובן, מצד הגדולה אנחנו מבינים שאין לנו שום תפיסה בגדולת הקדוש ברוך הוא. אבל מחדשים לנו חז"ל דבר מאוד גדול. תדע לך, כמה שהוא גדול, ככה הוא גם יש לו ענווה. וחז"ל מרמזים לנו פה יסוד מאוד מאוד עמוק. מאוד עמוק. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. על ידי לימוד התורה, אמרנו קודם שהתפילה מנהיגה את העולם. הדבר השני, שמאוד מאוד קובע בהנהגת העולם, זה הדרך שאנחנו לומדים תורה. על פי איך שעם ישראל לומד תורה, לא רק כמה עם ישראל לומד תורה, אלא יותר מכמה שהוא לומד תורה, זה איך לומדים תורה. יש איכות, אנחנו נדבר על זה עוד מעט בהמשך, יש איכות בלימוד התורה. כשאנחנו זוכים ללמוד את התורה בדרכים הנכונות שלה, וזה נקרא באיכות טובה, בדרכים הנכונות שלה, אומרים חז"ל, במקום גדולתו שם אתם מוצאים את מתנותו. מה הכוונה? איזה ענווה יש לקדוש ברוך הוא בדבר הזה? אומרים חז"ל דבר נורא מאוד. אחרי שהקדוש ברוך הוא מסר לנו את התורה, מותר לנו להתווכח עם הקדוש ברוך הוא בדברי תורה, ולא רק להתווכח איתו, גם לחלוק על הקדוש ברוך הוא בדברי תורה. והקדוש ברוך הוא יש לו כזאת ענווה, שאנחנו יכולים להיות בעלי מחלוקת בדברי תורה עם הקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת שכשנפסקים דברים בתורה, הדברים האלה זה לא רק איזה לימוד באלמה. הדברים שנאמרים בלימוד התורה האמיתי, הם קובעים את הנהגת העולם. כמו שהתפילה קובעת את הנהגת העולם, כך גם הדברי תורה קובעים את הנהגת העולם. ומספרת לנו הגמרא בכמה מקרים שלמעלה בגן עדן יש הרבה ישיבות, יש הרבה כוללים, יש הרבה ישיבות, ולפעמים, בגן עדן, לפעמים הקדוש ברוך הוא גם בא למסור שיעור, או למסור שיעור, או שלפעמים הקדוש ברוך הוא בא ולומד עם החכמים, בישיבה למעלה. ככה גמרא מספרת לנו את זה בכמה מקומות. ומה יהיה מצב שהחכמים עכשיו לא מסכימים עם הקדוש ברוך הוא? הוא אמר דבר תורה, אמר דבר הלכה. חכמים לא מסכימים איתו. יש כזה דבר? יכול להיות כזה דבר? אנחנו חולקים על מי שנתן לנו תורה? אומרת הגמרא, אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, אם אנחנו לומדים את התורה בדרכים הנכונות, מותר לנו גם לחלוק על הקדוש ברוך הוא. חידוש מאוד גדול, דבר הזה. וזה עוד בחינה שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. יש סיפור מעשה בגמרא במסכת בבא מציע. במעשה שם בגמרא מובאים כמה סיפורים. אחד הסיפורים, הגמרא למדה הלכות מסוימות. הלכות שנקראים הלכות של נגע הצרעת. מה זה צרעת? צרעת זה מלבד שזה מחלה, זה גם בימים שלנו, בתקופתנו, אנחנו פחות מכירים את זה, אבל בתקופות היותר קדמוניות היה מחלה ונגע שנקרא צרעת. אבל יש בזה כמה בחינות. אחד הבחינות שהתורה מגלה לנו, אדם שיש לו צרעת, הוא לא רק שהוא חולה, הוא גם תמה. יש לו תומעה מיוחדת. ואחרי שהוא יתרפא מהצרעת, הוא גם יצטרך לעבור תהליך מסוים כדי להתאר מהתומעה שנקרא תומעת הצרעת. התורה בפרשת תזריע, בפרשת מצורע, אומרת לנו מה הסימנים של תומעת צרעת. לא כל פעם שיש לאדם צרעת זה סימן שהוא תמה. יש סימנים שגורמים לתומעת צרעת. אומרת הגמרא, אחד הסימנים לתומעת צרעת, שיש כתמים לבנים על אור האדם, ובתוך הכתם הלבן צומחת שערה לבנה. זאת אומרת, סימן לתומעת צרעת זה כתם לבן ובתוכו שערה לבנה. ככה אומרת הגמרא במסכת בבא מציע. מוסיפה על זה הגמרא ואומרת, אבל לא רק שיש צריך להיות נגע לבן, כתם לבן ובתוכו שערה לבנה, אלא גם זה צריך להיות לפי הסדר מסוים. מה הכוונה? קודם שיופיע הכתם ואחר כך תצמח השערה. אבל אם זה יהיה הפוך, קודם צמחה שערה לבנה ואחר כך נולד הכתם, אומרת הגמרא זה לא תומת צרעת, אדם טהור, אין לו תומת צרעת. שואלת הגמרא כדרך הגמרא שמחדדת ומתפלפלת ומקשה בכל דבר ודבר, שואלת הגמרא, מה יהיה הדין במקום שיש ספק? איזה ספק? ספק מה קדם למה? הגמרא אומרת, מי שקובע את כל ההלכות האלה, התורה אומרת לנו זה הכהנים, הכהנים קובעים את זה. אומרת הגמרא, מה יהיה במצב שיש ספק? מביאים כזה מקרה לכהן, ושהכהן שואל ומברר ולא יודעים להגיד, האם קדמה השערה, או האם קדם הכתם? אם קדם הכתם, כמו שאמרנו, זה תמה. אם קדמה השערה, זה טהור. עכשיו יש ספק. מה הדין בזה? מה נקבע להלכה במקרה שזה ספק מה קדם למה? הגמרא הגיעה לשאלה הזאת והסתפקה בזה. אומרת הגמרא, כשם שאנחנו בספק פה, כך גם היה הספק למעלה. למעלה יש ישיבה. הישיבה נקראת מטיפתא דרקיעא. הישיבה של החכמים הגדולים ביותר בשמיים. אומרת הגמרא, גם למעלה הסתפקו בדין הזה, בהלכה הזאת. מי הסתפק בהלכה הזאת? מה היו הדעות שם? אומרת הגמרא, כל החכמים אמרו שבמקרה של ספק, הדין הוא תמה. מי חלק על כל החכמים? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר טהור. ולא ידעו בשמיים, מה להחליט. האם זה תמה או זה טהור? הדבר הראשון שאנחנו לומדים מפה, דבר מאוד מאוד, זה חידוש מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא אומר לכם טהור, הוא נתן לעם ישראל את התורה. מה יש מקום לחלוק על הקדוש ברוך הוא? אבל זה מה שלמדנו פה, המלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. והיום אם אנחנו יודעים ללמוד את התורה בדרכים נכונות, אז על ידי זה מותר לנו לחלוק על הקדוש ברוך הוא. כך אומרת הגמרא. אז היה ספק, בשמיים צריך לפסוק הלכה, זה לא מסתדר ככה. איך יפסקו הלכה? הקדוש ברוך הוא אומר טהור, חכמים אומרים תמה. מה עושים במקרה כזה? אומרת הגמרא, שאמרו בשמיים, בעולם הזה, בעולם שלנו, יש חכם. והחכם הזה הוא אחד ויחיד בידיעה של ההלכות האלה. קראו לחכם הזה רבא בר נחמני. ככה היה השם שלו. אומרת הגמרא שהחליטו במטיפתא דרקיעא להביא את רבא בר נחמני לשם למעלה. אין ברירה, צריך להביא אותו למעלה, שיפסוק פה הלכה. יש פה ספק שרבא יפסק לנו הלכה. הוא גדול הדור. שלחו את מי ש בדרך כלל לוקח את הנשמות למעלה, שלחו אל רבא בר נחמני. יש שליח לזה. מלאך המוות, שלחו אותו. כשהוא הגיע לרבא בר נחמני, אומרת הגמרא, הוא למד תורה. עכשיו, ברגע שאדם לומד תורה, המלאך לא יכול לעשות לו שום דבר. אז מה עשה המלאך? שלחו אותו ממטיפתא דרקיעא. הפריע. הוא הפריע לרבא בר נחמני ללמוד, רבא הפסיק ללמוד, לקחו אותו למעלה. לקח אותו למעלה. אומרת הגמרא, אשריך רבא, שאתה טהור ונשמתך טהורה ופסקת טהור. רבא בר נחמני פסק טהור. וברוך השם, המחלוקת שהייתה במטיפתא דרקיעא התיישבה. הם קיבלו על עצמם לפסוק הלכה כמו רבא, רבא פסק טהור, מסתבר שההלכה יוצאת פה כמו מי? כמו הקדוש ברוך הוא. כנגד כל החכמים. כשראינו את הגמרא הזאת, לכאורה, התיישבה דעתנו, ברוך השם. הכל עכשיו התיישב, הכל בסדר. הייתה מחלוקת, הכל בסדר. אבל יש לנו, בעולמנו, היה פוסק הגדול ביותר בנושאים האלה. מי זה היה הפוסק הכי גדול בנושאי טומאה וטהרה ונגע הצרת? הרמב״ם. הרמב״ם הידוע הוא גדול הפוסקים בנושאים האלה. אין שני לו. והוא כתב ספר שלם בהלכות נגעים ובפרט בנגעי צרעת. פותחים את הרמב״ם בהלכות נגע הצרעת, ובאמת בפרק ג' הרמב״ם מביא את ההלכה הזאת. עלה הרמב״ם אומר, מה הדין ספק קדמה שערה, ספק קדם קטם. יש לנו ספק, מה הדין? כותב הרמב״ם, תמה. פלא פלאים, איך אתה... היה ויכוח למעלה, ופסקו כבר, רבא בר נחמני, הסכימו שהוא הפוסק הגדול ביותר. איך אתה כותב כנגד דעת הקדוש ברוך הוא וכנגד דעת רבא? שהסכימו. את השאלה הזאת שואל אחד מגדולי המפרשים של הרמב״ם. רבי יוסף קארו, זה שכתב גם את השולחן ערוך, הוא גם מפרש את הרמב״ם, הוא שואל את השאלה הזאת. אומר רבי יוסף קארו, תשובה מאוד מאוד מפתיעה. מה אומר רבי יוסף קארו? אומר רבי יוסף קארו, אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, אנחנו פוסקים את ההלכה כפי שאנחנו לומדים בארץ. רבא בר נחמני, מתי הוא פסק את ההלכה שזה טהור? מתי זה היה שהוא פסק את הטהור? אחרי שהוא כבר נפטר מן העולם. זה נקרא שהוא פסק הלכה בשמיים. התורה לא בשמיים היא, בארץ. הרמב״ם לא מחויב למה שנפסק בשמיים. אפילו שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא אמר טהור, ורבא בר נחמני פסק טהור. זה נקרא בשמיים. מה שקובעים בשמיים לא מחייב את החכמים בארץ, לא בשמיים. לכן הרמב״ם פוסק הלכה, ככה מסביר רבי יוסף קארו. לכן הרמב״ם לא פסק הלכה כמו שפסקו למעלה במטיפתא דרקיעא. זה הרי, זה הסיפור, כל הסיפור הזה, אפשר לראות את זה, זה הכל כתוב, מובא. אבל ההתבוננות בזה, ההתבוננות בסיפור הזה, זה התבוננות מפתיעה ביותר. איזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן לנו, איזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן לנו בלימוד התורה שאנחנו כביכול יכולים לקבוע לקדוש ברוך הוא גם בדברי תורה. בואו נראה, לעתיד לבוא, בעזרת השם, נשמע שיעורים, הקדוש ברוך הוא, נסכים איתו, נחלוק עליו, זה לעתיד לבוא. מה המשמעות של הדברים האלה לימינו, למציאות שלנו היום? אז אומר אחד מהמפרשים הגדולים, רבי צדוק, הכהן מלובלין, אז הוא אומר כך, אומר, כדי שאנחנו נוכל לחלוק על הקדוש ברוך הוא, להסכים איתו או לא להסכים איתו, קודם כל יש תנאי בזה, ללמוד את דרכי התורה, ללמוד את התורה בדרכים הנכונות. ואנחנו צריכים להבין מה זה נקרא ללמוד את התורה בדרכים הנכונות. מה זה המשמעות של הדבר? אומר רבי צדוק, יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. באמת יסוד מאוד בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה כדי שנלמד אותה, ובאמת, כשאדם לומד תורה, הוא זוכה מאוד מאוד להחכים, ולכן עם ישראל זה עם הספר, ובאמת כולם יודעים בעולם שעם ישראל בחוכמה הרבה יותר גדולים מהגויים, ולכן באופן יחסי אפשר לראות שכמעט כל ההמצאות וכל ההתפתחויות וכל החידושים זה תמיד מיהודים. כי הלימוד התורה נותן חוכמה מיוחדת לאדם שלומד. ויודעי שאדם זוכה גם ללמוד הרבה תורה, ויודעי שזה טוב ומשובח. אומר רבי צדוק, אבל זה לא העיקר בלימוד התורה. לא העיקר זה החוכמה שאנחנו משיגים, ולא העיקר זה ריבוי הלימוד שאנחנו משיגים. יש עניין אחר לגמרי. יותר יסודי מזה, ומהו? שכל לימוד התורה נועד להביא אותנו למציאות של נקרא תיקון המידות. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו מתנה טובה. מתנות, לא מתנה אחת, מתנות טובות. מה עם המתנות הטובות שהוא נתן לנו? מידות לא טובות ותאוות העולם הזה. לכל אחד מאיתנו יש את המתנות האלה. כעס, הקפדה, גאווה, כבוד, תאוות ממון, תאוות אכילה, תאוות ניוף. כל אחד יש, לא חייב את כולם בבת אחת לבן אדם אחד. אבל ברוך השם, לכל אחד יש מתנות טובות בדבר הזה. לכאורה, לזה קוראים מתנות טובות? זה לא מובן. איך אפשר לקרוא לדברים האלה מתנות לא טובות? על מה שלא היינו מקבלים את המתנות האלה. כשאדם כועס וכן הלאה, אם אדם יש לו קצת דעת, אז הוא יודע שזה בכלל לא נעים ולא טוב. אז למה אנחנו קוראים לזה מתנות טובות? שמעתי פעם אחד מהצדיקים, וזה כתוב גם, היסוד הזה כתוב הרבה בספרים, ורק בכל הבריאה כולה, יש הרבה נבראים בבריאה. חלק אנחנו רואים, חלק אנחנו גם לא רואים. יש הרבה נבראים. בכל הבריאה כולה, אין שום נברא שיכול להתמודד עם מידות לא טובות ותאוות העולם הזה, רק האדם היהודי. אם ישלחו לפה את המלאכים הכי גדולים והכי קדושים, ויורידו אותם למציאות הזאת, יורידו אותם למציאות שאנחנו נמצאים, לא יוכלו להתמודד. היו שתי מלאכים, המדרש מספר והזוהר, היו שתי מלאכים שכתרגו על האדם, בדורות קדמונים. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אתם מקטרגים על האדם? טוב. בואו תרדו לעולם הזה, תתלבשו בגוף, ונראה מה אתם מקטרגים. אומרים לנו חז"ל, עד היום לא עלו למעלה. הם עדיין שקועים פה בעולם הזה. מדוע? מכיוון שרק האדם היהודי, זה בעצם הנברא היחידי, שיכול לרדת למציאות העולם, למציאות ההסתרת פנים, וכל המידות הלא טובות, וכל התאוות, שאנחנו מקבלים אותם, בפרט בדור שלנו, ברוך השם, בשפע אנחנו מקבלים אותם, ואנחנו מסוגלים להפוך את המידות הלא טובות למידות טובות. להפוך את התאוות המיותרות של העולם הזה, להפוך אותם ליישוב הדעת ולשליטה. שום נברא, אומר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, שום נברא לא יכול לעשות את העבודה הזאת. וזה נקרא, ואחרי זה נקרא מתנות טובות, שרק עם ישראל, רק נשמות ישראל מסוגלות להפוך את הרע לטוב. אף אחד, שום נברא לא יכול לעשות את העבודה הזאת. המלאכים הם קדושים וטהורים ועליונים מאוד מאוד מאוד, אבל אין להם יצרה. הם לא יכולים לעשות את העבודה הזאת של לרדת למציאות של העולם הזה, לרדת למציאות של העולם הזה ולהפוך רע לטוב. ועד רבה. אומר רבי נתן, עיקר מעלת האדם זה לא שהוא נולד עם מידות טובות והוא במקום טוב ואז הוא צדיק. מעלה הרבה הרבה יותר גדולה שלאדם יש מאוד תכונות לא טובות והוא זוכה להפוך אותן לטובה. וזה עיקר נקרא, אומר, זה מה שרבי צדוק כותב, עיקר הדרכי לימוד התורה הם ללמוד את התורה ולקיים את המצוות באופן כזה, שיעזרו לנו ויתנו לנו כלים איך אנחנו מתקנים את המידות שלנו. זה היסוד הראשון, כל בניין של שבעצם הבניין האמיתי שאדם נבנה, היסוד שלו זה קודם כל הדבר הזה. אנחנו לא לומדים תורה בשביל להיות חכמים. אדם שזוכה להיות חכם בלימוד התורה זה מעלה גדולה, אבל זה לא העיקר ולא זה התכלית. העיקר והתכלית היא שאדם יזכה, אחד המרבה אומר את הגמרא, אחד הממית. אבל העיקר שזה יביא את האדם אל המקום הנכון, ולהפוך את הכעס, את ההקפדה, את הגאווה, להפוך את זה לסובלנות, להפוך את זה ללעין טובה, ללימוד זכות. ואז זה נקרא שאנחנו לומדים את דרכי התורה, לומדים את התורה בדרכים נכונות. ולא רק, אומר לנו, רבי נחמן מגלה לנו פה יסוד מאוד גדול, לא רק לעתיד לבוא נוכל להתווכח או לחלוק על הקדוש ברוך הוא. מי שזוכה ללמוד את התורה בדרכים נכונות, כבר עכשיו הקדוש ברוך הוא מתייעץ איתו מה לעשות, איך להנהיג את העולם. איפה שמענו כזה דבר? מישהו מכיר איזה בן אדם שהקדוש ברוך הוא התייעץ איתו? רבי נחמן אומר שכן. איפה ראינו כזה דבר שהקדוש ברוך הוא מתייעץ איתנו באיך להנהיג את העולם? מגלה לנו דבר עמוק מאוד. ניקח בחינה אחת בכל המהלך הזה, בחינה אחת ונתבונן בה קצת. רבי נחמן אומר שאחד הגילויים, אחד הגילויים היסודיים והעמוקים ביותר שאדם עובד על מידותיו וזוכה לתקן את המידות שלו, כי לא תמיד אנחנו יכולים לראות שבאמת אנחנו זוכים לתקן, לפעמים יש לזה הסתרה, אדם לא רואה. זה ברגע שיש איזה סימן, שעל פי הסימן הזה אדם יכול לראות שבאמת הוא הולך בדרך של תיקון מידותיו. מה הסימן? אומר רבי נחמן, ברגע שאדם מתחיל או משתנה בהסתכלות שלו על אנשים אחרים, ומתחיל לראות יותר קו זכות ונקודות טובות ודברים טובים בזולת, בבני אדם אחרים, זה סימן שבאמת הוא מתקן את המידות שלו. אם אדם רוצה לדעת האם הוא זוכה לתקן את המידות שלו, כי לפעמים אדם לא יוכל לראות את זה בהסתכלויות אחרות. יש סיבות למה, מסתירים את זה מהאדם. אבל זה סימן, אומר רבי נחמן, זה סימן מובהק. אתה רוצה לדעת אם אתה באמת עוסק, באמת אתה הולך בדרך של תיקון המידות שלך, תסתכל על עצמך, תבחון את עצמך, איך אתה מסתכל על אחרים. האם אתה יותר ויותר כבר יודע לדון לקו זכות את השני? להבין את המקום של השני? אתה רואה בן אדם שמתנהג לא בסדר. עכשיו עושה משהו לא בסדר. אולי הוא קמצן, אולי הוא לא ישר בממון, אולי הוא כעסן, אולי הוא בעל גאווה. עכשיו, דברים שמפרים לכל אחד מאיתנו, מפרים לכל אדם, שאנחנו נתקלים בזה, בפרט שזה נתקל איתנו, שבאנו לאיזה מקום, היינו צריכים עזרה ממישהו, והוא דיבר אלינו בהתנסות גדולה מאוד, ודאי שזה מפריע לנו הדבר הזה. ואז אנחנו למעשה שופטים, אנחנו למעשה דנים. בתוכנו, בעצם אנחנו דנים את הזולת, על ההתנהגות שלו, וכן הלאה. אומר רבי נחמן, תתבונן בעצמך, ותסתכל, האם אני מסתכל בעין יותר טובה? האם אני יכול לדון יותר, להבין יותר את הזולת, שאף על פי שהוא לא יתנהג, אף על פי שהוא לא יתנהג בצורה נכונה, לא, הוא לא בסדר. בהתנהגות שלו לא בסדר. הוא פה היה קמצן, פה הוא היה כעסן, פה היה בעל גאווה, פה הוא לא ישר בדיני ממונות, בעניין ממון, הכל. הוא באמת לא התנהג בסדר. אבל, אף על פי שהוא לא התנהג בסדר, אני יכול להבין שהוא לא כל כך אשם בזה שהוא לא התנהג בסדר. מדוע? בוא נסתכל, אדם, זה האדם בתוכו. אני יודע איפה הבן אדם הזה גדל. אני יודע איזה חינוך הוא קיבל. ומי יודע למה הרגילו אותו בזמן צעירותו, ילדותו. ואז אנחנו מתחילים להבין שבעצם האדם, אף על פי שלפעמים באמת הוא מתנהג לו בסדר, אבל אני יכול לדון אותו לקו זכות. מה זה לדון אותו לקו זכות? לראות שהוא לא אשם בזה שהוא מתנהג לו בסדר. לראה, יש סיבות. כתוב באחד הספרים היסודיים ביותר בחסידות שנקרא פרי הארץ. אומר פרי הארץ, אומר, ובאמת, מה שאנחנו רואים, גם כשאנחנו דנים לקו זכות, יש עוד הרבה רובדים יותר עמוקים בקו זכות. הנשמה הזאת, מה היא צריכה לתקן בעולם? לאן הקדוש ברוך הוא שלח אותה ומעביר אותה איזה ניסיונות? לכן, אף על פי שבאמת ההתנהגות שלו לא בסדר, אבל מי שיש לו עין עמוקה, מי שיודע באמת להתבונן בעומקם של הדברים, יוכל לראות, לזכות לראות עד כמה האדם הזה, הוא באמת לא אשם במצב שלו. ואדרבה, ואז, מה זה עושה כשאנחנו רואים את זה? במקום לכעוס ולהקפיד, מה קורה? אנחנו מתחילים לרחם. אומר רבי נחמן, אחד מהסימנים הגדולים ביותר של תיקון האדם, תיקון מידותיו של האדם, שאדם זוכה להפוך את הכעסים שלו לרחמים, לרחמנות. במקום לכעוס, לרחם. זה סימן שאדם הולך בדרך התיקון. אז צריך לדעת, כשאנחנו מסתכלים בחיצוניות, החיצוניות מתאה מאוד. אדם יכול להיות שהוא נראה לנו שהוא במקום מאוד מאוד טוב, ובאמת אפשר לדעת. איך באמת איפה באמת האדם נמצא, עד כמה הוא הפך את ההקפדה ואת הכעס ללימוד זכות ולרחמנות. ועד רבה, אתה רואה מישהו שמתנהג לו בסדר? אומר רבי נחמן, תרחם עליו שהוא מתנהג לו בסדר, אל תיחס עליו שהוא מתנהג לו בסדר. בוא תחשוב איך אתה יכול לעזור לו, להוציא אותו מהמקום שבו הוא נמצא. וזה נקודה מאוד מאוד עמוקה. כשאנחנו זוכים לתקן את המידה הזאת, ולדון לקף זכות, מגלה לנו רבי נחמן סוד מאוד גדול, סוד מאוד גדול. כפי כמה שהאדם זכה לתקן את המידה הזאת, בשעה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגזור גזרות על עם ישראל, הוא מתייעץ עם האדם הזה. אז זה נקרא שהוא הופך להיות, אדם שמסתכל בעין טובה, לומד זכות, הקדוש ברוך הוא מתייעץ עם האדם הזה. האם לגזור את הגזרות או לא לגזור את הגזרות? עכשיו, תלכו בעם ישראל, תשאלו, אז בואו נחפש את הצדיק הזה שהקדוש ברוך הוא התייעץ איתו, ואם נוכל לשאול את כולם, כולם יגידו לנו, לא, הקדוש ברוך הוא לא זוכר לי מתי הקדוש ברוך הוא התייעץ איתי. אז איך רבי נחמן אומר שהוא התייעץ? אומר רבי נחמן נקודה מאוד עמוקה. ההתייעצות של הקדוש ברוך הוא לא נעשית באופן כזה שהקדוש ברוך הוא יושב עם הבן אדם ואומר לו, מה אתה אומר כך וכך? אלא בדרך אחרת. הקדוש ברוך הוא מראה לאדם מציאות מסוימת. הוא מראה לו מציאות מסוימת. המציאות הזאת זה שיקוף קטן בעצם של כל הנושא עכשיו שהקדוש ברוך הוא עוסק בו. למשל, יש עכשיו איזשהו מתעורר דין על עם ישראל בנושא מסוים. על כלל עם ישראל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אם מישהו רוצה להתייעץ, הוא מראה לו בזעיר אנפין את המציאות הזאת. בתמונה, פתאום הוא רואה בן אדם אחד או כמה אנשים, בדבר הזה, מתנהגים בדיוק כמו שעכשיו דנים על זה בשמיים. ואנחנו, אותו אדם שהקדוש ברוך הוא מתייעץ איתו, באותו רגע שהוא רואה את המציאות הזאת, איך שהוא יתייחס אליה, ואיך שהוא ישפוט אותה בתוכו, הדבר הזה מיד עולה למעלה, ובשמיים קובעים באמת את ההנהגה, כפי איך שהאדם הזה מתנהג. אומר רבי נחמן, עם מי הקדוש ברוך הוא בעיקר נוהג להתייעץ? ורבי נחמן, עם אלה שמלמדים כף זכות על עם ישראל. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לדון אותנו לכף זכות. אז לכן, בעיקר, אם הוא מתייעץ, וזה זכות גדולה בשבילנו, שהקדוש ברוך הוא מתייעץ עם מי שיש לו עין טובה על עם ישראל. לכן, אנחנו צריכים לדעת, כל פעם שאנחנו רואים איזשהו מקרה, איזשהו מעשה, מיד להשתדל לדון את האדם הזה לכף זכות, או את המציאות הזאת לכף זכות. מדוע? כי יכול להיות שעכשיו בשמיים, בעצם, מראים לך את זה, כי איך שאתה תחליט, איך שאתה תקבע, זה עולה למעלה, וזה יקבע הרבה מאוד איך שיקבעו בשמיים. לכן, אם היינו זוכים ללכת, קודם אמרנו שאם כל עם ישראל היה מתפלל 5 דקות, עכשיו אנחנו מקצרים את זה. אם עם ישראל היה זוכה, כל עם ישראל, דקה אחת, רק להסתכל בעין טובה, היינו מביאים את המשיח. היינו מיד ברגע אחד מורידים את כל הגאולה. הכל תלוי, אומר רבי נחמן, הכל תלוי איך שאנחנו מסתכלים אחד על השני. איך אנחנו זוכים לדון, איך אנחנו זוכים לדון ולקף זכות את השני. אבל, עכשיו מתעורר את השאלה, בסדר, איך דנים לקף זכות? איך דנים לקף זכות? אז יש בזה יסוד גדול בדבר הזה. היה צדיק מאוד גדול, מגדולי החסידות הוא היה, כולם מכירים אותו, כולם שמעו עליו, קראו לו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. לצדיקים, תלמידי הבעל שם טוב, היו כינויים. וכל אחד מהצדיקים היה איזה כינוי. והצדיקים אמרו שהכינויים האלה, זה לא עכשיו כינויים באלמה. אם נצמד לצדיקים הגדולים כינוי, זאת אומרת שבשמיים הסכימו שהכינוי הזה זה מהותו של הצדיק. זה לא סתם כינוי באלמה. הכינוי של רב לוי יצחק מברדיצ'ב, אתם יודעים מה, איך היו מכנים אותו? סנגורן של ישראל. שימו לב, לא אמרו שרב לוי יצחק מברדיצ'ב הוא אוהבם של ישראל, מליצן של ישראל, קראו לו סנגורם של עם ישראל. רב לוי יצחק מברדיצ'ב היה הסנגור של עם ישראל. הרבה שנים לא הבנתי למה כזה הגדרה, נתנו לו כזה כינוי לרב לוי יצחק מברדיצ'ב. עד לפני כמה חודשים נפטרה לי החידה הזאת. התקשר אליי ידיד שלי, הרבה שנים, הרבה מאוד שנים לא דיברתי איתו. אחרי הרבה שנים התחדש הקשר בינינו, ואני גם ידעתי עוד לפני השיחה, היום הוא אחד הסנגורים הכי גדולים במדינה, בפלילים, כל הפושעים הכי גדולים, באים אליו, הוא סנגור של הבעייתיים הכי גדולים במדינה. הבן אדם הזה, ידיד שלי. ולפני כמה חודשים יצא לי לדבר איתו. ואז הוא אומר לי, בשיחה הוא אמר לי, ריאז, אתה חושב שאני חי חיים קלים? כי בכל הוא מאוד נחשב מצליח. אומר, אתה חושב שהחיים שלי קלים? אומר, אתה יודע שבא אליי מקרה של איזה מישהו בעייתי. אומר, אתה יודע כמה לילות אני לא יושן כדי ללמוד ולהבין איך אני יכול ללמד עליו זכות? אמרתי לו, אני מאוד מאוד מודה לך. פתרת לי עכשיו שאלה שאני הרבה שנים כבר מסתובב איתה. אמר לי, איזה שאלה? אמרתי לו, רב לויצר מברדיצ'ב קראו לו סניגורם של ישראל, ואף פעם לא הבנתי למה הצמידו לו דווקא את הכינוי הזה. אמרתי לו, עכשיו אתה הסברת לי. רב לויצר מברדיצ'ב היה לילות יושב ומתבונן איך אני יכול ללמד זכות על עם ישראל. זה לא שתם היה בא ומלמד זכות. הוא היה מתעמק, היה לומד את הדברים בעומקם, איך באמת מלמדים זכות כזאת על עם ישראל שתתקבל בשמיים. כמו שסנגור פה הופך את כל המשפט, את כל החוקים שהוא למד, אז כדי לבוא למצוא את הסעיף או את האות או את איזשהו פרט בחוק שהוא יכול ללמד זכות, רב לוי יצחק מברדיצ'ב היה לו גם כן, הוא גם כן היה בוגר הפקולטה למשפטים, של החסידות, של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב היה לו פקולטה למשפטים, ללמד, איך ללמד זכות על עם ישראל. הוא היה יושב ולומד איך מלמדים זכות. היה לומד. וזה נקרא סניגורם של ישראל. שצריך להתעמק בנקודה הזאת, איך מלמדים זכות על עם ישראל. זה לא ככה סתם בפשטות לבוא. זה לא מתקבל. עורך דין שלא מכין את התיק טוב, השופט ידחה אותו ברגע אחד, או התובע ברגע אחד יעיפו אותו. צריך להכין את התיק טוב. כך גם אנחנו צריכים ללמוד מזה שצריך ללמוד איך ללמד זכות על עם ישראל. אחד הנקודות, היום אנחנו עכשיו עושים שיעור בפקולטה למשפטים של הבעל שם טוב ושל רבי נחמן מברסלב. אנחנו בפקולטה של הבעל שם טוב לא למדו להיות תובע, רק למדו להיות סנגור. הבעל שם טוב לא רצה לפתוח פקולטה לקטגורים, לתובעים, רק לסנגורים. אז אחד הנקודות העמוקות זה שאנחנו נתבונן במציאות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל ב-20 שנה האחרונות. ומי שקצת יודע, וזה מאוד מאוד פשוט, המבוגרים בוודאי זוכרים את זה, אבל זה מאוד פשוט לדעת, תוך 20 שנה אנחנו עברנו תהליך של שינוי, שלמעשה בדורות אחרים זה קורה במשך אולי עשרות אם לא מאות שנים. לפני 22 שנה, וזה מדהים לחשוב את זה, שלפני 22 שנה או 23 שנה יצאו הפלאפונים הראשונים. הפלאפונים הראשונים היו לפני בערך 23 שנה. אני זוכר את הפלאפון הראשון, זה היה משהו כזה גודל, זה היה צריך תיק מיוחד רק לסחוב את הפלאפון הזה. מחשבים באותה תקופה, אני אספר לכם מה זה מחשבים באותה תקופה, אני לא יודע אם אתם יודעים. מה? היה חדר, בדיוק, היה חדר. אז לפני 30 שנה, לא, יותר מ-30 שנה, אני זכיתי, אני אסביר למה זכיתי. זכיתי ללמוד קורס למחשבים באוניברסיטה. שלום, אני אומר שזה זכות, כי מהקורס הזה ואילך, אני לא יכול להתקרב למחשב. הקורס הזה היה כל כך קורס מעצבן, שמאז יש לי כזה רתיעה מהנושא של מחשבים. למה זה היה קורס מעצבן? אני אספר לכם. בכל זה בערך סיפור שהוא קצת יותר מ-30 שנה. קודם כל, הגודל של המחשב היה בערך כמו השולחן הזה, וכזה גובה, והיה עושה, רק, זה היה מחשב רק לפעולות חשבוניות מסוימות. כל המחשב הזה. עכשיו, איך זה היה עובד המחשב? היו מדליקים אותו, את המחשב, היית צריך לחכות בערך 12-13 דקות שהוא בכלל התחיל לעבוד. אחר כך, היית צריך, או אחרי שהוא התחיל לעבוד, היית רוצה לדעת לפתור איזה בעיה, נתת לו איזה תרגיל, זה עוד 10 דקות להזין אותו בתרגיל, היה לוקח לו רבע שעה 10 דקות עד שלתת את הפתרון. אנחנו היינו פותרים כבר 10 פעמים, 10 תרגילים היינו פותרים, המחשב אחר 20 דקות היה פותר לנו את התרגיל שאנחנו נתנו לו. זה היה לפני קצת יותר מ-30 שנה המצב של המחשבים. ככה זה היה. בתקופה כל כך קצרה, ביחסית, תקופה כזאת קצרה, ירד לעולם כזה חידוש של טכנולוגיה, שמעשה אנחנו לא שמים לב איזה עוצמתי הדבר הזה. בזמן קצר כל פני העולם השתנו, הכל השתנה. ואחד הדברים שכולנו יודעים, עד כמה הכל פתוח ומזומן לכל בחינות היצרה שיש בעולם. אי אפשר בכלל להבין שלפני, כשאני הייתי צעיר, לא ילד, כשהייתי בחור, כשהייתי צעיר, אז ההורים שלי הזמינו את הטלפון, טלפון בזק. אתם יודעים כמה שנים חיכו לטלפון? 7 שנים. אנחנו חיכינו 7 שנים לטלפון בבית, שהגיע לנו טלפון. אז בתקופה כזאת קצרה, היום כבר בן אדם עם הטלפון לא עונה לו מיד. כלומר, לא, סליחה, הכל, גלישה מהירה. אם זה לא לוקח פחות משנייה, אדם כבר כמעט שובר את הטלפון מרוב עצבים. כל השינויים האלה שינו במהירות עצומה את כל העולם. פתחו פתחים לכאלה בחינות של יצר הרע, שבכלל אי אפשר לתאר ואי אפשר לתאר, שכמעט כל המציאות הזאת הביאה אותנו למצב של כמעט או לגמרי אונס גמור בכל מה שקורה. זה הכל השתנה במהירות עצומה, עד שמתקיים בנו היום, מה יעשה הנער ולא יחטא, כשכל האפשרויות של היצר הרע פתוחות לפניו, ועד רבה, עכשיו כבר זה לא במחשב, זה כבר בתוך מכשיר בכף היד שלו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ההתבוננות הזאת שעכשיו אמרנו, זה התבוננות להמליץ טוב על עם ישראל. הפוך, כל זה אומר לנו עד כמה אנחנו לא אשמים בכל מה שקורה. שאם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אם אתה פתחת כאלה אפשרויות, כאלה פתחים לכל אדם, בכל רגע להגיע לכל הכוחות של ההסתרה ושל התומה שבעולם, אז מה יעשה הנער ולא יחטא? כשאנחנו באים וטוענים את הטענות האלה, צריך לדעת שהטענות האלה מתקבלות. וזה נקרא הדרך של לימוד זכות. כשאנחנו מתחילים להתבונן בזה, בדברים האלה, ויש בזה עוד ועוד, להתעמק בזה. עכשיו זה כבר עבודה של כל אחד, צריך לעשות שיעורי בית, בלימוד זכות, בסנגוריה, בעין טובה. כשאנחנו מתבוננים בדברים האלה, ומהמקום הזה אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים לו, מה, איך אתה יכול להקפיד על עם ישראל? עושים שטויות. עושים שטויות, נכון, אנחנו מסכימים איתך, גם אנחנו רואים שעושים שטויות. אבל תראה כמה אפשרויות ומה אתה הורדת לעולם. הורדת לעולם, כזאת טכנולוגיה שמשגעת את כולם, אנשים משוגעים. משוגע, כתוב, מי שיש לו רוח שטות הוא לא אשם במה שעשה, הוא שוטה, שוטה פטור. זה כולם, זה רוח שטות מה שקורה. זה הכל סוגים, באמת להמיטה, זה הכל סוגים של כוחות נוראים שפועלים. אז כל זה נתנו דוגמה להתבוננות שמביאה אותנו ללימוד של כף זכות, של עין טובה, באמת זכות. כשאדם הולך בדרך הזאת, אומר רבי נחמן, שלשעה שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרות על עם ישראל, לפני זה הוא מתייעץ עם האדם הזה. ולכן, ככל שאנחנו נלך יותר עם העין טובה, עם הלימוד זכות, ונלמד את זה, נלמד איך מלמדים זכות על עם ישראל, אנחנו בעצם ממתיקים גזרות ודינים מעל עם ישראל. לכן אמרנו קודם, אם כל עם ישראל היה הולך עם נקודה של עין טובה ולימוד זכות, ברגע אחד, אומר רבי נחמן, ברגע אחד, כולם היו חוזרים בתשובה, והמשיח היה מגיע ברגע אחד. עוד בזה, בנקודה הזאת, הכתוב, זה כמה וכמה מהצדיקים גילו לנו דבר נורא מאוד בדבר הזה. יהודי, כל יהודי רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אין כזה דבר שיהודי לא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה שעכשיו הוא מדבר מה שהוא מדבר, עושה מה שהוא עושה, זה לא בגלל שלא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים למה זה? כי הוא מבולבל. זה הכל. פשוט התבלבל בדרך. אבל נשמה יהודית, אין כזה דבר שהיא לא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, ועוד צדיקים כותבים את היסוד הזה, את הנקודה הזאת, אומרים דבר נורא מאוד. אדם שיש לו עירת שמיים, יש לו אמונה, הוא יכול לפעול מה שאדם שלא יודע כלום. אדם שלא יודע כלום, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע תורה, הוא לא יודע מה לעשות. אבל אדם שלומד ואדם שיודע, הוא יכול לפעול. וברגע שאנחנו, מי שיש לו קצת אמונה וקצת יראת שמיים, נסתכל בעין טובה על אלה שלא יודעים, מיד זה יפתח להם פתחים עצומים בתוך הלב, בתוך הנשמה, שתתגלה להם הנשמה היהודית שלהם. הנשמה הקדושה שיש לכל יהודי, מיד תתגלה להם. לכן, עם ישראל תלוי בעין טובה, בנקודה הזאת של, לימוד זכות. וזה דרך וזה מעלה גדולה מאוד ועצומה מאוד להגיע לתיקון. עכשיו נזכיר למה דיברנו על כל הנושא הזה, שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. אנחנו יכולים לזכות בעצם לקבוע ולהשפיע את הנהגת העולם ואת מציאות העולם. אבל כמו שאמרנו, זה כשאנחנו הולכים בדרכי התורה הנכונים. ואחד היסודות של הלכת בדרכי התורה הנכונים, אחד היסודות העמוקים זה, שאדם הולך בדרך והוא מבין, העולם הזה נועד לעבודה של תיקון המידות. באתי לעולם כדי להפוך כעס לסבלנות, גאווה לענווה, תאוות המיותרות, לדעת לשלוט עליהם, לדעת שאנחנו נעניג את התאוות שלנו, לא הם יניגו אותנו, וכן הלאה, וכן הלאה. ובתוך כל זה נתנו דוגמה אחת. בתוך עבודת המידות נתנו דוגמה שיסוד, שהוא מאוד גדול בתיקון המידות, וזה העין טובה ולימוד זכות. ולכן, אנחנו אומר, מי שזוכה באמת לתקן את המקום הזה, או ללכת בדרך התיקון של המקום הזה, הוא כבר הופך, הוא הבחינה מתקיים בו שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. ולכן הוא קובע באמת מה שקורה ומה שיהיה. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו.